חולין דף קופחת, מתחילים בעזרת השם, במשנה, תחילת העמוד למעלה. אדם הכין סיר עם חתיכות בשר, משובחות מאוד. כל הבית ריח טוב של תבשילים עסיסיים. טיפת חלב אחת קטנה שטפטפה לתוך הסיר, קלקלה את כל החגיגה. אבל עכשיו מתחילה חגיגה חדשה. טפטפה טיפה אחת על אחת מהחתיכות של הבשר שנמצאות בתוך הסיר, ומכיוון שכנראה הסיר לא מבעבע, כך צריך לומר, והחתיכות עומדות כל אחת במקומה, והטיפת החלב טפטפה רק על אחת מהחתיכות, השאלה היא עכשיו, מה קורה עם הסיר? האם הוא נאסר משום חתיכות בשר שהתבשלו בחלב, בטיפת חלב, או לא? בדרך כלל אנחנו יודעים שאם יש כאן טיפת חלב מאוד 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 קטנה והיא מתערבבת בהרבה מאוד בשר, יכולה להיות בטלה ב-60, היא בטלה. השאלה היא, האם אנחנו מחשבים את החתיכה בפני עצמה, האם יש בה מספיק כדי לבטל את הטיפה, או שאנחנו מתחשבים בכל הסיר. ואפילו אם בחתיכה עצמה אין כדי לבטל את הטיפת חלב, אבל מכיוון שבכל הסיר יש כן, אז אולי נאמר שהסיר כולו יבטל את אותה טיפה. על זה מדברת המשנה ואומרת, טיפת חלב שנפלה בתוך סיר על החתיכה, והוא לא מערבב עכשיו את כל התבשיל, אלא הטיפת חלב נמצאת רק על החתיכה הזאת. אם יש בה בחלב, בטיפת חלב שטפטפה, בנותן טעם באותה חתיכה, אם בחתיכה הזאת אין פי 60 יותר מהטיפת חלב הזאת, זאת אומרת שהטיפת חלב הזאת נותנת טעם בחתיכה, אז אסור, החתיכה הזאת נאסרת. מה קורה לגבי כל התבשיל? בשביל זה נצטרך להמתין בסבלנות דברי הגמרא. אבל אותה חתיכה היא נאסרת. נייר את הקדרה, אם הבן אדם רוב לחץ או משהו כזה, ערבב את כל הסיר, את כל מה שהיה בפנים. וזה עוד היה לפני שהטיפה הספיקה להיספג באותה חתיכה. לפני שנתן טעם באותו חתיכה, הוא מהר ערבב את כל הסיר. אם יש בה בחלב בנותן טעם באותה קדרה כולה, רק אז אסור. זאת אומרת שבמקרה שהוא ערבב את כל התבשיל, אז הטיפה צריכה להתמודד עם כל התבשיל עכשיו, ואם אין בה מספיק שבתבשיל עכשיו יהיה פחות מ-60 כנגדה, אז היא לא אוסרת את התבשיל. נגיד אולי במילים אחרות, אם בכל הסיר כולו יש יותר מפי 60 מאשר אותה טיפה, אז הטיפה הזאת לא אוסרת. אבל אם יש בטיפה יותר, דהיינו שאין בכל אסיר עכשיו כדי פי 60 מול אותה טיפה של חלב, אז כל אסיר נהיה אסור משום בשר בחלב. אומרת הגמרא, במשנה למדנו שברגע שטפטף טיפה אחת על חתיכה, הטיפה הזאת נתנה טעם בחתיכה, ופשוט מאוד החתיכה הזאת נאסרת. אמר אביי, לומדים מכאן, טעמו, טעם של איסור, לא ממשותו של האיסור, אלא רק הטעם מתוך האיסור, למשל רוטב של בשר, טעמו של האיסור, ואפילו שזה לא ממשו, אפילו שאין פה את ממשותו של האיסור, דהיינו שאין פה חתיכה מפורש של הדבר האסור, אפילו באלמה, דהיינו בשאר איסורים. אנחנו כרגע עוסקים בבשר וחלב, אבל גם באיסורים אחרים לא בשר וחלב. דאורייתא זה יהיה אסור, ומאיפה לומדים את זה? מבשר בחלב. זאת אומרת שבשר בחלב הופך להיות עכשיו מוקד שמלמד הלכה מסוימת לכל שאר האיסורים. בבשר בחלב יש דבר מאוד מעניין. בשר שהתבשל ביחד עם חלב, עכשיו הוצאנו את הבשר מתוך החלב. הבשר הזה עכשיו אין לו ממשות של חלב, אלא רק נבלע בו מהטעם של החלב. בכל זאת, אם הוא לא התבטל או משהו כזה, אותו חתיכת בשר נאסרת. אז אם כן, רואים מכאן שטעמו זה כמו הממשות של האיסור בעצמו, כאילו שיש לנו פה בחתיכה של הבשר, גם בשר וגם חלב, גם ממשות של בשר וגם ממשות של חלב. ומכאן רוצה הבעל ללמוד שגם בשאר האיסורים שבתורה, טעם זה כמו הממשות של האיסור. וזה יהיה אסור מהתורה. דאי סלקא דעתך שבשאר איסורים תגיד שטעם זה כמו הממשות של האיסור, רק מדרבנן ולא מהתורה. אם כן, מבשר בחלב מה היא טעמה לא גמרינן? מה באמת מונע ממך ללמוד מבשר בחלב שטעמו של האיסור זה כאילו ממשותו של האיסור נמצא והוא אוסר מהתורה? למה אתה לא רוצה ללמוד את זה מבשר בחלב? כי הרי זה ברור שבבשר בחלב אנחנו יודעים בוודאות שטעמו זה כמו ממשותו. כי הרי ברגע שמבשלים בשר נאמר בחלב, כמו שאמרנו, הטעם של החלב שנמצא בבשר כבר אוסר את הבשר, למרות שאין פה את ממשותו של החלב בתוך הבשר. מה מונע מאיתנו ללמד מבשר בחלב לשאר איסורים שבתורה? אולי הסיבה שתגיד זה מכיוון דחידוש הוא, שבשר בחלב הוא דבר מחודש, שונה משאר האיסורים שבתורה. מה מחודש בו? רש"י מסביר שיש שתי חידושים. חידוש ראשון, בשר לעצמו, כשר וישר, אין בו שום איסור. חלב לעצמו, גם כן, כשר, אין בו שום איסור. ברגע שמתערבבים שתי דברים כשרים, פתאום הם נהיים אסורים. מה זה? חידוש. זה דבר אחד. דבר שני, בדרך כלל, דבר של איסור, אסור לאכול. אבל אין איסור בדרך כלל לבשל, נאמר, חתיכת נבלה, סתם לבשל בלי לאכול. אין איסור. בשר בחלב התורה אוסרת, לא תבשל גדי בחלב אמו. עצם הבישול כבר זה נאסר, אסור מהתורה. אדם יקבל על זה אפילו מלכות, על עצם זה שהוא בישל בשר בחלב. אז יש פה דבר שזה חידוש בבשר בחלב, שתי הדברים שהזכרנו. אז לכן זה יהיה דווקא בשר בחלב ולא בשאר המקומות. אם נאמר בבשר בחלב אנחנו רואים שזה באמת ככה, בשר בחלב אנחנו רואים שהטעם הוא כמו הממשות, כמו הדוגמה שהזכרנו כבר קודם, שהטעם של החלב נאמר נמצא בתוך הבשר, זה כאילו שיש ממשות של חלב בבשר והוא נאסר גם כשהוא יצא מהחלב. אז אם כן, אנחנו אולי לא נלמוד את זה לשאר האיסורים, כי בבשר בחלב יש חידוש מיוחד שאין אותו בשאר האיסורים. אז אם כן, היא חידוש הוא. אז אם כן, מי אמר לך שבשר בחלב נאסר וצריך שיהיה נתינת טעם? מי אמר? אולי אם נכנס טיפת חלב לתבשיל של בשר, או טיפת בשר בתבשיל של חלב, הוא אוסר. מי אמר שצריך שהוא ייתן טעם בתבשיל? הרי מאיפה לומדים את זה? משאר האיסורים. אז אולי נאמר שבשר בחלב זה חידוש, ואין לו שום קשר לשאר האיסורים, אז הוא גם לא ילמד מהם, כמו שהוא לא מלמד אותם. אז אם כן, מאיפה נדע שבשר בחלב אסור רק בנותן טעם, כמו שהמשנה בעצמה מלמדת אותנו, שבשר בחלב אסור רק בנותן טעם, רק אם האיסור נתן טעם ביתר. אז אם כן נאמר, אף על גב דלק הנותן טעם נמי, נאמר שגם אם הבשר נאמר לא נותן טעם בחלב, או שהחלב לא נותן טעם בבשר, זה גם יהיה אסור, כי הרי הסיבה שאנחנו זקוקים לנותן טעם, אנחנו לומדים במקום אחר, ואם כן, בבשר וחלב שהוא חידוש, לא ילמד במקומות אחרים. ככה רצה אביי ללמוד, שבאמת לומדים מבשר וחלב לשאר איסורים, שאפילו שיש רק טעמו של האיסור, הוא כבר אוסר את היתר. לא צריך ממשו של האיסור. וזה אסור מהתורה, והוא רוצה ללמוד את זה מבשר וחלב. אמר לי רבה, לא חייב להיות. יכול להיות באמת שבשר בחלב זה חידוש, ולכן אי אפשר ללמוד מבשר בחלב לשאר האיסורים שבתורה. ואם בבשר בחלב אנחנו יודעים שהממשות, שהטעם זה כאילו שיש ממשות, כשיש טעם של חלב בתוך הבשר זה כאילו שיש ממשות של חלב בתוך הבשר, עדיין לא אומר שגם בשאר איסורים הטעם זה כמו ממשות האיסור. לא. אז תשאל אם כן, מאיפה אנחנו יודעים שבבשר בחלב צריך להגיע לזה שהבשר נאמר נותן טעם בחלב כדי שהוא יאסור את החלב. אולי הוא יאסור את החלב גם בלי נתינת טעם. כל המושג של נתינת טעם, טען בהתחלה הבאה, לומדים את זה משאר איסורים ולא מבשר בחלב עצמו. אומר רבה, אפשר ללמוד את זה מבשר בחלב עצמו, לא צריך להגיע לשאר איסורים. מאיפה נלמד את זה? כי התורה אומרת לא תבשל גדי בחלב אמו. דרך בישול אסרה תורה. כשאני רוצה לבשל גדי, בשר של גדי, בחלב אמו, מה אני עושה? לוקח סיר גדול או קטן, לא משנה, שם בפנים חלב, ובפנים שם חלילה בשר, ומבשל את הבשר של הגדי בתוך החלב של אמו. אז כמובן שהחלב ייתן טעם בבשר. כל כך הרבה חלב לא ייתן טעם בבשר, בוודאי שזה נותן. אז רואים שהתורה, בשביל לאסור את הבשר, מזקיקה ואומרת שצריך שיהיה בבשר נתינת טעם מהחלב, ורק אז זה יהיה אסור. ולכן רבא למעשה דוחה את הראיה של אביי, ואי אפשר להוכיח לדעתו שטעמו כממשו. זאת אומרת, אם יש טעם בשאר איסורים ואין את האיסור בעצמו, זה אסור כאילו יש את ממשותו של האיסור בתוך הדבר של היתר. אמר רב, בא רב כאן עם הלכה והוא אומר, אמרנו שכשיש טיפת חלב טפטפה על חתיכת בשר בתוך הסיר, אז כל החתיכה הזאת נאסרת. מגיע הרב ואומר, מה קורה עכשיו לגבי שאר החתיכות שבסיר? אז לפי דעתו, כיוון שנתן החלב, הטיפת חלב, הוא נתן טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה. הרי מה קורה? ברגע שטפטפה טיפה אחת של חלב על חתיכת בשר, והחתיכת בשר אין בה מספיק כדי לבטל את הטיפה הזאת, אז כל החתיכה הזאת נאסרת. היא הפכה להיות כמו נבלה עכשיו, ובשלב הבא אוסרת כל החתיכות כולן, מפני שאין מינה. עכשיו, הטיפה שנכנסה בתוך החתיכת בשר, אותה טיפה הרי אוסרת את כל הבשר, את כל החתיכת בשר הזאת. עכשיו, החתיכת בשר הזאת, ברגע שהיא נאסרה, אוסרת את כל החתיכות בשר שיש בסיר. כי הרי כל החתיכות האלה הם אותו סוג של החתיכת בשר הזאת שנפלה עליה הטיפה. אז יש הלכה, רב סובר כמו רבי יהודה שאומר את ההלכה הזאת, לא יודע כל פנים של רבי יהודה, מין במינו לא בטל. אם נפל כאן בשר אסור בבשר אחר מותר והם מאותו מין, אז הם לא בטלים אפילו לא באלף. אז ברגע שיש כאן חתיכה אחת של בשר שנאסרה כי נפלה עליה טיפה והיא לא הצליחה לבטל את הטיפה הזאת, עכשיו היא הפכה להיות נבלה, היא אוסרת את כל החתיכות כי הם אותו סוג של החתיכה הזאת, ולכן כולם נאסרים. וכמובן כמו שאמרנו, שרב יסבור כמו דעתו של רבי יהודה שמין במינו לא בטל. אמר למר זוטרא ברידי רב מרי לרבינה, יש לי שאלה על דבריו של רב. מכדי, רב כמן אמרה לשמעתי, כמו מי אומר רב את החידוש שלו, שברגע שהחלב נתן טעם בחתיכת בשר, אז כל החתיכות האחרות גם נאסרות. כרבי יהודה, דאמר מין במינו לא בטיל. כמו שאמרנו שזה הולך לפי דעתו של רבי יהודה שסובר, שכשזה סוג עם סוג, או עם אותו סוג שלו, כלומר חתיכת בשר, כשבא לתת טעם בחתיכות בשר אחרות, הוא לעולם לא יהיה בטל. ולכן החתיכת בשר שנטפטף עליה טיפה חלב, אוסר את שאר החתיכות שבסיר. אם כן, למה פליגה דרבה? בוא נאמר שרב, בזה שהוא לוקח צד ופוסק כמו רבי יהודה, חולק על דבריו של רבה. מה אומר רבה? דאמר רבה, כסבר רבי יהודה, נכון רבי יהודה אומר בדרך כלל מין במינו לא בטל, כן? כאן יש מקרה קצת יותר מורכב, טיפה יותר מורכב. מין במינו ודבר אחר. נכנס כאן מין של איסור בתוך סיר, שבתוך אותו סיר יש גם ממינו של האיסור וגם לא ממינו של האיסור, אלא דבר אחר. כמו במקרה שלנו, יש כאן סיר עם חתיכות בשר, נכון, אבל יש שם גם רוטב. הרוטב הזה, לכאורה, הוא לא במינו של הבשר. זה רוטב וזה בשר. אם כן, כשיש כאן חתיכה אחת של בשר שטפטף עליה טיפת חלב והיא נאסרה, היא באה עכשיו בכוח של האיסור שלה לאסור את כל הסיר. אז אנחנו בודקים, רגע, מה מאכלס הסיר הזה? מה יש בו? יש בו חתיכות בשר, הם לא בטלים, נכון? מין במינו לא בטל, אבל יש כאן גם רוטב. אז תוציא מפה את כל החתיכות בשר, אומר רבי יהודה, והדבר אחר מבטל, אפילו אם לא מוציאים את החתיכות בשר, כן? בוא נגיד כאילו מוציאים פה את כל החתיכות בשר, ושלא במינו הדבר אחר, דיינו הרוטב, מבטל את החתיכה של האיסור. זאת אומרת, אם יש כאן מספיק רוטב לבטל את אותה חתיכה שטפטף עליה טיפת חלב, אז הרוטב מבטל את החתיכות של האיסור. הרוטב יכול פשוט מאוד לבטל את החתיכות של האיסור. זה מה שאומרת כאן הגמרא, לפי דעתו של רבא. אולי נאמר שרב לא מסכים עם דבריו של רבא. כי הרי רבא אומר, כסבר רבי יהודה, כלשהו מין של איסור, ומינו ודבר אחר של היתר, אני יש חתיכות בשר שזה מינו של אותו איסור, ודבר אחר שזה בדוגמה שלנו הרוטב, סלק את מינו, אתה כאילו מסלק את כל החתיכות שדומים לחתיכה של האיסור, כמי שאינו, כמו שזה לא נמצא פה, ושאינו מינו, רבה עליו ומבטלו. והרוטב מתרבה על אותה חתיכה שטפטף עליה חלב, ומבטל את החתיכה הזאת. אז אם כן נאמר שרב לא מסכים עם ההלכה הזאת של רבא, זאת אומרת, הוא סובר שרבי יהודה אומר שמין במינו לא בטל, גם כשיש פה מין במינו ודבר אחר, אז הוא אמר לי, לא, לא חייב להיות ככה. אידן אפיל ברוטב רכה, אך הנמי. אם באמת מדובר כאן שהחתיכה שטפטף עליה חלב נמצאת עכשיו כאן בתוך סיר, שיש בפנים חתיכות אחרות, דומות לחתיכה הזאת של האיסור, והרוטב שיש כאן זה דבר אחר, כי הוא רוטב מאוד מאוד נוזלי. אז אתה צודק באמת, שהרוטב הנוזלי יכול לבטל את החתיכה שטפטף עליה חלב, שעכשיו היא נקראת איסור. אבל האחה במאי הסקינן, כאן במקרה שעליו דיבר רב, באיזה מקרה מדובר? דנפל ברוטב אבה. יש כאן רוטב סמיך. איך הוא נהיה סמיך? גם מהשומן של הבשר וגם מחתיכות דקות של הבשר. עכשיו, השומן והחתיכות הדקות של הבשר, הם נקראים בשר בפני עצמם. הם לא נקראים רוטב מין אחר מהבשר, עם אותו סוג של הבשר עצמו. אז לכן יש פה מין במינו ואין פה דבר אחר. לכן באמת זה לא בטל. זה מה שאומרת הגמרא. כמו שאמרנו, מדובר פה שזה נפל ברוטב עבה. אומרת הגמרא, ומאי כסבר, מה סובר רב שהוא אומר שברגע שאדם הלך לקח חתיכה אחת, שטפטף עליה טיפה אחת של חלב, והחתיכה הזאת נאסרה בגלל הטיפה של החלב, אומר רב שעכשיו כשהוא מחזיר את החתיכה הזאת ומבשל אותה עם עוד חתיכות אחרות של בשר, אז אנחנו אומרים שהחתיכה הזאת יכולה להיבטל בשאר החתיכות. הוא סובר שהחתיכה הזאת יכולה להיבטל בשאר החתיכות. עכשיו נשאלת השאלה, מה איקה סבר? איקה סבר אפשר לסוחתו מותר. אם סובר רב שבמקרה שבדיעבד אדם לקח את החתיכה הזאת של הבשר שטפטף עליה חלב שהיא נאסרה, והוא לכתחילה אסור לו לעשות את זה, כן? בדיעבד שהוא כבר עשה את זה, הוא לקח את החתיכה הזאת וערבב אותה בתבשיל אחר. זה נקרא כאילו שהוא שחט אותו. אז אנחנו אומרים שזה יהיה מותר, שגם החתיכה הראשונה תהיה מותרת. זאת אומרת, יש פה חתיכה אחת שטפטף עליה טיפת חלב, מצוין. עכשיו, הנה הסרט. מה קורה אם האדם לוקח את החתיכה הזאת, מערבב אותה עכשיו עם חתיכות אחרות של בשר, בלי טיפת חלב, ואנחנו אומרים ששאר החתיכות יכולים עכשיו לבטל את הטיפת חלב הזאת. כי זה כאילו שאנחנו סוחטים את הטיפת חלב הזאת מהחתיכה, ואז כל החתיכות מבטלים את הטיפה הזאת. אז אם כן, חתיכה ימי נעשית נבלה. למה אנחנו אומרים, במקרה שהוא לא לקח את החתיכה שעליה טפטף החלב והוציא אותה מהסיר, אנחנו אומרים שהחתיכה נאסרת. למה שהחתיכה תאסר? בוא ונאמר שכל החתיכות האחרות שנמצאים בתוך הסיר יעזרו לחתיכה הזאת להתמודד כביכול עם הטיפת חלב הזאת ולבטל אותה. שהם יצטרפו לבטל, אנחנו אומרים שכאילו סוחטים את החלב מתוך החתיכה הזאת. אומרת הגמרא, אלא מה חייבים להגיד? כסבר, שרב סובר שברגע שהחתיכה נאסרה על ידי טיפת חלב שטפטפה עליה, אז אפילו אם אפשר לסוחתו, גם כן אסור. ומכיוון שאותו חתיכה נאסרת, אז היא גם אוסרת את שאר החתיכות בטור, מין במינו שלא בטל. עכשיו הגמרא מביאה באמת את שתי הדעות לגבי האם אפשר לסוחתו אסור או מותר. דאיתמר, רב ורבי חנינה ורבי יוחנן דאמרי, אפשר לסוחתו אסור. לעומת זאת שמואל ורבי שמעון בר רבי וריש לקיש דאמרי, אפשר לסוחתו מותר. אז יש בזה בעצם מחלוקת. שואלת הגמרא, אז מה הוקמנו? שרב חייב להיות שהוא סובר, אפשר לסוחתו אסור, ולכן החתיכה הזאת שתפטף עליה טיפת חלב נאסרת, ועכשיו היא גם מוסרת את שאר החתיכות. שואלת הגמרא, זה באמת ככה? וסבר רב שגם מי שסובר רב שברגע שהחתיכה נאסרה, אז גם אם אפשר לסוחתו הוא נשאר אסור? והאתמר, הוא מביא פה הלכה אחרת שאומר רב, כזית בשר, שיעור של כזית, חתיכת בשר בגודל של כזית, שנפל לתוך יורה של חלב, נפל לתוך קערה גדולה של חלב. אמר רב, דבר מעניין, הבשר הוא קיבל טעם חלב הרי. הבשר שקיבל טעם חלב אסור, וחלב, כיוון שהיה פה הרבה מאוד חלב, אז הבשר לא נותן טעם בחלב, לכן החלב יהיה מותר. ככה אומר מי? רב. עוד פעם, אומר רב, חתיכת בשר בגודל של כזית, שנפלה לתוך קערה גדולה של חלב. הבשר, מכיוון שהוא קיבל טעם מהחלב, נאסר, והחלב, מכיוון שהוא לא קיבל טעם מהבשר, הוא נשאר מותר. ואיסל כדעתך שאם חתיכה אחת נאסרה, אז אפילו אם אפשר לסוחתו, הוא עדיין זה יהיה אסור. נשאלת השאלה, חלב, המים מותר? למה אתה אומר שהחלב שנכנס לבפנים חתיכת בשר הוא יהיה מותר? הרי נכנס זה ברור שבתוך החתיכת בשר נכנס טיפח של חלב, כי אחרת לא היינו אוסרים את הבשר. אז נכנס חלב לתוך הבשר. החלב הזה שנכנס לתוך הבשר, הרי חלב נבלה הוא. הרי החלב הזה נאסר. אסור לאכול את החתיכה הזאת, אסור לאכול לא את הבשר וגם את החלב שנבלה בו. ואם כן, עכשיו אנחנו אומרים שסובר רב שאפילו שאפשר לסוחתו הוא יהיה אסור. אז בוא נאמר, עכשיו הרי החתיכה הזאת נמצאת בתוך הקערה של החלב, ויש בפנים חלב בתוך החתיכה, אז אנחנו מתייחסים אל זה כאילו שאפשר לסחוט את החתיכה הזאת ולהוציא משם את החלב. החלב שהיה בפנים הרי אסור. עכשיו כשהוא יוצא החוצה לשאר החלב, הוא אוסר את כל החלב. ואפילו אם בחלב יש יותר, אבל הרי הטיפת חלב שהיה בבשר הוא במינו של החלב שבחוץ. אז אם כן, מי במינו לא בטל, אז הוא צריך לאסור את כל החלב. עונה הגמרא, לעולם כסבר רב אפשר לסוחתו אסור. באמת רב סובר שגם אפשר לסחוט את אותו חתיכה, עדיין זה היה אסור החתיכה הזו. ושעני האטם, דאמר קרא, הגמרא אומרת פה דבר מאוד מחודש, תכף הגמרא תשנה את זה. הפסוק אומר, לא תבשל גדי בחלב אמו. זאת אומרת, גדי, דהיינו בשר, כשהוא התבשל בחלב, רק הבשר אסרה תורה, ולא חלב, החלב לא נאסר. החלב לא נאסר. ואפילו החלב שבלוע בתוך החתיכת בשר, הוא לא נאסר מהתורה. דרבנן ודאי שהוא יאסר, אבל מהתורה הוא לא נאסר. ואפילו אם נאמר יש פה הרבה בשר, ונכנס טיפה של חלב, אותו חלב באמת לא נאסר, רק הבשר נאסר כשהוא נכנס לתוך הרבה חלב. ככה הגמרא רוצה עכשיו להוקים בדעתו של רב. שואלת הגמרא, איך ייתכן כדבר הזה? וסבר רב, גדי אסרה תורה ולא חלב? מה, וזה נכון דבר כזה שחלב לא נאסר כשיש פה ערבוב של בשר בחלב? והאתמר, יש הלכה. רב בעצמו אומר אותה. חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה. בחלב אין כזית, יש רק חצי כזית. בבשר גם כן אין כזית, יש רק חצי כזית. יחד הוא בישל אותם. אמר רב, אם אדם אחר כך אכל מהם, לוקה על אכילתו. כי בפועל הוא אכל כזית. חצי מהבשר, חצי מהחלב, ביחד זה כזית של בשר בחלב. אבל מה? ואינו לוקה על בישולו. תכף הגמרא תסביר למה. ואיסל כדעתך גדי אסרה תורה ולא חלב. אז אם כן, החלב כאן הוא בכלל לא אסור. רק הבשר הוא אסור. אז למה אתה נותן לבן אדם מלכות שהוא אכל רק חצי זית של בשר? הרי את החצי זית של החלב שהוא אכל הוא בכלל לא עבר שום איסור. רק על החצי זית של הבשר שהוא אכל. זה חצי זית סך הכל. והרי אכילה מהי לוקח? חצי שיעור הוא והכלל הוא של חצי, אדם שאוכל רק חצי כזית של בשר בחלב, הוא לא אמור לקבל על זה מלכות. אלא זה לא יכול להיות דבר כזה. שנאמר מה? שכשהתבשל בשר בחלב אז רק הבשר נאסר? מה פתאום? אלא אומרת הגמרא, לעולם כסבר רב, חלב שבלוע בבשר נמי אסור, גם החלב נאסר. אז אם כן, למה באמת החלב הזה לא אוסר את כל הקערה? הרי אמרנו, הלכה, נכנס חתיכת בשר בתוך קערה גדולה של חלב, רק הבשר נאסר והחלב מותר. הרי לפי דעתו של רב, אפשר לסוחתו אסור, זאת אומרת, מתייחסים לאותה טיפת חלב שנכנסה לבשר, כמו שהיא הפכה להיות בעצמה נבלה, אז למה היא לא אוסרת את שאר החלב בתור מין במינו? החלב האסור יאסור את שאר החלב. התשובה היא, אומרת הגמרא והאחה, במאי עסקינן כגון שכזית בשר נפל לתוך יורה רותחת. החלב הזה שלתוכו נפל הבשר, הכזית בשר, החלב מבעבע. עכשיו, הטבע של דבר שהוא מבעבע, שהוא לא קולט טעם ממשהו אחר באותו זמן. דמבלע הבלה, הבשר שנכנס לתוך החלב המבעבע, מקבל את הטעם של החלב שמבעבע, והוא נכנס לבפנים עכשיו הבשר הזה. אבל מפלט לא פלט, הבשר לא יכול לפלוט שום דבר לתוך החלב, תוך כדי שהחלב כל הזמן בפעולה של רתיחה. ככה חכמים קימלו. שואלת הגמרא, כן ככה חכמים קיבלו. שואלת הגמרא, סוף סוף, כי נייח, הרי מה קורה? נכנס חתיכת בשר בתוך חלב מבעבע, בסדר, אבל החלב בסופו של דבר ינוח, כן, הוא לא יבעבע לאורך ימים. בסופו של דבר הוא יגמור את הבישול שלו. אז אם כן, הדר פליט, אז הבשר פולט מהטעם שלו ויאסור את החלב. למה באמת רב פסק שרק הבשר נאסר? עונה הגמרא, מדובר פה כשקדם וסילקו, מדובר פה שהוא הכניס בשר לתוך חלב מבעבע, עכשיו, החלב לא מקבל טעם מהבשר, כי החלב הרי מבעבע. הבשר כן מקבל טעם מהחלב, כי הוא לא מבעבע. ועכשיו, מה תגיד? כשהחלב הפסיק לבעבע, אז הבשר ייתן בו טעם? לא, הוא מוציא את הבשר לפני שהחלב מפסיק לבעבע. נכנס הבשר כשהחלב מבעבע, ועוד יצא לפני שהחלב הפסיק לבעבע, ולכן לא קיבל טעם מהחלב. לכן החלב לא קיבל טעם ממנו. כן, הוא ודאי קיבל טעם מהחלב. החלב לא קיבל טעם ממנו, ולכן החלב מותר והבשר אסור. אומרת הגמרא גופה. למדנו הלכה מאוד מעניינת, חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה. אז ככה, אמר רב, לוקה על אכילתו ואינו לוקה על בישולו. אם אדם אכל שתי חצאים, הוא יקבל מלכות על האכילה, אבל על זה שהוא בישל אותם ביחד הוא לא יקבל מלכות. שואלת הגמרא, ממה נפשך? אם מצטרפים, אם אתה אומר ששתי החצאים האלה הופכים להיות כמו אחד, כמו כזית שלם, הבישול נמי ללקט, תנו למלכות על זה שהוא בישל בשר בחלב, כי זה הרי בסופו של דבר כזית. והיא לא מצטרפים, האכילה נמי לא ללקט. אם הם לא מצטרפים שתי החצאים וכל אחד ממורק חצי, ועל חצי לא מקבלים מלכות, אז אל תיתנו למלכות גם על זה שהוא אכל את שתי החצאים, כי כל אחד ממורק חצי. עונה הגמרא לעולם לא מצטרפי. באמת, הם לא מצטרפים שתי החצאים. אז מובן למה הוא לא חייב על הבישול. עכשיו, למה הוא חייב על האכילה? דובר פה, הוא בבא מיורה גדולה. דובר פה שהכניסו לתוך הסיר לפחות כזית של בשר ולפחות כזית של חלב. הבן אדם עצמו לקח אחר כך חתיכה פחות דיינו חצי כזית מהבשר, חצי כזית מהחלב. ועל זה הוא יהיה חייב מלכות, על זה שהוא אכל בסופו של דבר כזית שלם של בשר בחלב. אמנם הוא אכל חצי כזית בשר וחצי כזית חלב, אבל בפועל הם התבשלו כשכל אחד ממאה כזית שלם, לכן הוא יהיה חייב. אבל לעומת זאת, אם הוא לקח רק חצי כזית בשר וחצי כזית חלב ובישל אותם, באמת הוא לא יהיה חייב לא על הבישול ולא על האכילה. ולוי אמר, לוי חולק לגמרי על דבריו של רב, הוא אומר שברגע שנכנס, לתוך סיר חצי זית בשר וחצי זית חלב, אף לוקה על בישולו. הבאנם שבישל את זה, נחשב שבישל כזית בשר בחלב. אמנם שיש פה חצי זית בשר, חצי זית חלב, אבל יש פה כזית בשר בחלב ויקבל מלכות. וכן, תנאי לוי במתניתה, כך הוא גם כתב בברייטה שלו, כשם שלוקה, כך הוא כתב בשמועות שלו, כשם שלוקה על אכילתו, כך לוקה על בישולו. כמו שאדם מקבל מלכות על זה שהוא אכל כזית, אפילו שחצי מזה בשר וחצי מזה חלב, ככה הוא מקבל מלכות על זה שהוא בישל חצי כזית חלב, חצי כזית בשר בסיר אחד. עוד הלכה מעניינת אומרת הגמרא לסיום, ובאיזה בישול אמרו שאדם חייב משום בשר בחלב על עצם זה שהוא בישל? בבישול שאחרים אוכלים אותו מחמת בישולו. מדובר פה, כן, שאדם, על איזה בישול אומרים שאדם חייב על בשר בחלב? דווקא על בישול כזה שאחרים, יהודים הרי לא יאכלו, אבל אלה שהם לא יהודים, הם יאכלו את זה, זאת אומרת, זה יתבשל כל צורכו. הבישול כזה שעליו אנחנו מדברים לגבי בשר בחלב, מדובר שהבישול היה בישול כל צורכו, שאלה שכן אוכלים בשר בחלב, אלה שהם לא יהודים, יכולים לאכול מזה. זה באמת נקרא שיעור שהוא התבשל לגבי איסור בשר בחלב. עד כאן השיעור על דף קופחת.